חדשות כל חי, השעה 10. שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. אבל כבד בבני ברק. בשבת נפטרו שלושה בני אדם שנדבקו בנגיף הקורונה, שניים מהם תושבי העיר בני ברק. המשגיח הגאון הצדיק רבי משה אהרון ברוורמן, זכר צדיק לברכה, והוא בן 86. לפני כחודש נדבק בנגיף, בשבוע האחרון מצבו הורע, והבוקר שבת קודש השיב את נשמתו לבורא. בנוסף נפטר איש החסד הרב רפאל אפרים שנפלד זיכרונו לברכה, שהיה מתנדב חסד של אמת זקה תל אביב. בן 59 היה בפטירתו, והותיר אחריו אישה ו12 יתומים. בכך עלה מניין המתים בישראל מנגיף הקורונה ל-268. כתבנו צבי טסלר מוסר כי ביממה האחרונה הבריאו 334 חולים והתגלו 29 נדבקים. כוחות הביטחון סיכלו בשבת פיגוע סמוך למוצב בית המושל שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין. לוחמי צהל ששהו במערב זיהו שלושה מחבלים שהשליחו מטען והעבירו בקבוק תבערה במטרה לזרוק אותו לעבר המוצב. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי הלוחמים הגיבו בירי וסיכלו את הפיגוע, שלושת המחבלים נפצעו. ערבים ישראלים פתחו באש חיה לעבר שוטרים שעסקו בפעילות שגרתית בטירה, שני שוטרים נפצעו. ראש הממשלה נתניהו גינה את הירי ואמר, נמשיך לפעול ולהיאבק בפשיעה ובאלימות במגזר הערבי ונמצא את הדין עם הפושעים. גל של שריפות בשבת. כוחות הכיבוי פעלו ב-300 דליקות, 136 מהן פרצו בשטחים פתוחים. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי על פי הערכות עומס החום הכבד הביא להצתות. איראן טוענת כי בסוף השבוע חוותה מתקפת סייבר קשה על נמני הים שלה באזור בנדר עבאס. טהרן מאשימה את ישראל במתקפה שהשביתה את הנמלים לכמה ימים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר וביום שני חם מהרגיל בכל אזורי הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי.
משכילה, חכמה, לא מתאים לו החתן, אבל לא. נתן לו תקיעת כף בשבועה, שיטפל בביתו, והתחתנו. באמת בא המשרת הזה, הבחור טיפל בה במסירות נפש, עד שהיא החלימה. אבל בינתיים הוא נדבק, המשרת הזה נדבק. ואז היא טיפלה בו, עד שהוא החלים. כשנגמרה המגפה הבאה, הבחור אומר, כבוד הרב, כבוד העשיר, אני תקיים את התנאי, תן לי אותה לאישה. אומר לו, עשיר, לא, 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 אני לא מתכונן לתת לך אותה. כל מה שעשיתי היה אונס גמור. אני נתתי תקיעת כף, אבל לא היה לי ברירה, רציתי שתטפל בביתי. אני לא מסכים. אבל פה כבר הנערה כן רצתה להתחתן איתו, אז העשיר אומר, גם אם תשמעו, לא תשמעו לי, אני לא נתן כלום. לא... בואו אצל בעל חוות יאיר. מי צודק? המשרת, הנערה, אביה, מה לעשות? ואז אומר החוות יאיר, תשמעו איזה הבחנה יפה. אומר החוות יאיר ככה, אנחנו צריכים להסתכל דבר פשוט. אם המשרת הזה פרסם שהוא מוכן לטפל בכל חולה שבעולה, כל חולה שיהיה לפי מחיר שעה, כל שעה 100 שקל, כל אחד שיבוא, הוא יטפל. ואז כשנזדמן לפניו בת העשירים הזאת, הוא העלה את המחיר וביקש חתונה, זה כבר לא תקף. למה? כי יש לנו דין, הגמרא במסכת בבא קמא קופתת וב אומרת, אדם שברח מבית האסורים ובא לעבור את הנער, רוצה לברוח, ראה אותו, יש אונייה מעבורת שעוברת מחוף לחוף, לוקחת נגיד 10 שקלים כרטיס, ראו שזה אסיר, יש הזדמנות להרוויח כסף, אומר, אני רוצה ממך 100 שקל, פי 10. אומרת הגמרא, אין לו אלא שכרו, תשלם לו רק מה שמגיע. לא יכול לנצל את הדבר הזה כדי לקחת ממך יותר. אז גם פה, אם אתה הסכמת לטפל בכל אדם במחיר סביר, לא תוכל לעשות תנאים אחרים. אבל, אם באמת הוא לא היה מוכן לסכן עצמו בשביל אף אחד, ורק בשביל הנערה הזאת כדי לשאת אותה לאישה, התנאי הזה תקף. מה תאמר? לא היה לי ברירה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אומר רחבות יאיר, כשמעשה העבירה תלוי בפיקוח נפש, אתה צודק. אדם צריך לחלל שבת כדי לרפות מישהו. צריך לשחוט בהמה, צריך לבשל. אז בזה יש מעשה של חילול שבת, זה דוחה את כל התורה. אבל לקיים את התנאי, לחתן אותה, איזה פיקוח נפש יש בזה? בגלל הכבוד שלך, זה לא דוחה את כל התורה. מה תאמר? שכרו קיבל בזה שהיא טיפלה בו? הוא אומר, היית צריך להתנות מראש. לא התנית מראש, חייב לקיים את התנאי. שאלו אותו, אז טוב, יחתן אותה, אבל הוא לא מוכן לעזור כלום. אומר, זה כבר תלוי מה בליבו היה. אם בליבו היה בשעת תקיעת כף, לתת הכל, את כל מה שצריך, גם עכשיו הוא חייב לקיים את התנאי. אם לא, זה בינו לבין השמיים. אנחנו רואים שגם תנאים כאלה, שנתנלים במצבים כאלה, אין בזה דיני עונה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו בריאות וחיים טובים ורפואה שלמה וכל החולים והפצועים, וכמה עלינו להודות למרן שליטה, שבימים הקשים האלה כל השאלות מכל העולם כולו, בדיני קבועה, בדיני נישואין, תפילות, בכל העניינים האלה מרן נתן דעתו ונתן תשובות בכל הארץ ובכל העולם, השם יאריך ימיו בטוב, שאותה בנעימים ובריאות איתנה ונורא מעלייה, אמן ואמן.
חזק וברוך, הרב הגאון, מור דיינה, דנחית למכה דדינה, הגאון רבי זוודיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב. חזק וברוך, יזכה עוד להדיר תורה ולהדירה. נמשיך מה שדיברנו בשיעור, השיעורים הקודמים, בדיני ברכת הגומל. ארבעה חייבים להודות. בגמרא ברכות נ"ד עמוד ב', מהי מברך? אמר רב יהודה מברך גומל חסדים טובים. עריף, הראש, הרמב״ם, הטור, רוב הראשונים יש להם גרסה אחרת בגמרא. מהי מברך? הגומל חייבים טובות שגמלני כל טוב. תתאסף, מפרש, סימן רש יוטט, מה זה הגומל חייבים טובות? אפילו אלו שרשעים שמקבלים את העונש שלהם ונהיים חולים בגלל העבירות שלהם, קדוש ברוך הוא גומל להם דברים טובים. אז לכולם, הגומל חייבים טובות שגמלני כל טוב. כולל עצמו שתודה רבה קדוש ברוך הוא שריפא אותו. יש בשו"ת מהר"ם מינץ, הוא היה לפני 500 שנה. הוא תלמיד של תרומת הדשן. הוא נחשב לאחרון, לא לראשון, מ-500 שנה, מזמן הבית יוסף, תקופה הזו, כולם נקראים אחרונים. תקופה של הרדבז, בית יוסף, מות הדשן, הוא היה באמת סוף הראשונים. במשה מינץ, הוא הספר שלו נתפס, תשובות שלו, בשנת ש"ז, זה אחרי פטירתו של הבית יוסף. מרן נפטר בשנת ש"ה. מעניין שבתקופה של מרן, 3 שנים לפני פטירתו, הייתה מגפה קשה מאוד פה בארץ, בשנת ש"ב. ורבנו הארי ז"ל, כולם יודעים מי זה שר בית הזוהר, רבנו הארי ז"ל, הוא נפטר במגפה. הרדב"ז גם כן נפטר באותה תקופה, ש"ב, במגפה שהייתה אז. המערימת גם כן היה חולה מאוד, היה ערש דווי במגפה הזו, ברוך השם בסוף הוא ניצל. יש בחור, חפר על העוונות של הדור, לוקח את הצדיקים של הדור, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל זה היה באותה תקופה. הוא היה רבי משה מינץ, היה בתקופה הזו, זה נחשב לאחרון, אבל אחרון חשוב. הוא כותב, קטן לא מברך ברכת הגומל. איך הוא יגיד? הגומל חייבים טובות, מה זה חייבים? בגלל העבירות שאדם עושה, הוא חייב, ולכן נהיה חולה, עכשיו תודה רבה, שנהיה בריא. אבל הוא קטן, פחות נגיד במצווה, הוא לא נענש על העבירות שהוא עושה. הכל בדין חינוך. אין בכלל מצווה על הקטן להתחנך. לפי דעת רוב הראשונים, המצווה על האבא לחנך את הקטן. אז מה הוא אומר? הגומל לחייבים טובות? אז הרי הוא לא חייב, אלא הכוונה על האבא שלו. בעוון הורים, בנים מתים, בעוון ההורים. אז זה פוגע באבא שלו, איפה זה כיבוד אביהם? ככה יגיד לפני כל בית כנסת, הגומל לחייבים טובות, ילד קטן, לכן אומר, מנהגנו שקטן לא מברך ברכת הגומל. אפילו אם עלה מפתיר, הוא מספר על בן אחות אשתו, שהוא היה דוד שלו, שהיה בגיל 12 וחצי, כותב כבר היה בר תענית, כמובן שכבר מתענה ביום הכיפורים, גיל 12, והיה ילד מוכשר מאוד, נפל למשכב, והיה חולה מאוד, הגיע עד שערי מוות, וכבר הרופאים התייאשו ממנו, פתאום נעשה נס, ונהיה בריא הנער הזה, באותה מגפה שאני מספר, שהוא היה חולה הרבה במגפה הזו, וברוך השם ניצל. רק באו ושאלו, הנער הזה בגיל 12 וחצי, יברך הגומל אחרי שנהיה בריא מהמגפה, או לא יברך הגומל? אמר להם, לא, ילד קטן, לא יברך. ואם מעלים אותו מפתיר, אפשר, אבל בלי ברכת הגומל. יש בגמרא מגילה דף כ"ג על עמוד א', הכל עולים למניין שבעה, אפילו אישה ואפילו קטן. אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור פני כבוד ציבור. אף אחד מהציבור לא יודע לקרוא בספר תורה, צריך להביא איזו אישה אחת שתקרא בספר תורה, זה כבוד של הציבור. לכן אישה לא תקרא בתורה. לא אמרו טעם של הרפורמים, כי אז לא היה רפורמים. אבל גם זה טעם, שיחסו כל מיני שונים בתורה שלנו. בכל אופן, אישה יכולה לקרוא בתורה מעיקר הדין, וכבוד ציבור, אישה לא עולה לתורה. אבל קטן, עולה. יש ויכוח בפוסקים, האם גם שני וחמישי עולה או לא. אולי דווקא שבעה עולים, יש הרבה עולים. אז אחד מהם קטן, לא נורא, לא בולט. אבל שני וחמישי יש עולה אחד רק, ישראל. אז ישראל הזה יהיה על ילד קטן, בגיל 12, ושני וחמישי לא מועיל. מרן, שולחן ערוך, הביא את זה בהלכות שבת, ברש בבית. לא הביא את זה בהלכות קריאת ספר תורה, קוף למדי, קוף למדבר, לא הביא את זה שם. שם זה שני וחמישי. בשבת הוא הביא את זה. יש מדייקים שמרן סובר שרק בשבת קטן עולה לספר תורה. זאת שני, יש דברה הפוכה. שבת, כנסת מלא מפה לפה. ואז לא חסר מי שעלה לספר תורה. זה חידוש. שאפילו מניין שבעה, אפילו בשבת, יש הרבה אנשים, מה אתה מעלה את הקטן הזה? יש הרבה אנשים גדולים, אפילו הכי קטן מניין שבעה. כל שכן שני וחמישי יש אין הרבה אנשים שקטן עולה לספר תורה. וזו מחלוקת גדולה באחרונים, איך לתפוס. אנחנו תופסים שבדרך כלל שני וחמישי קטן לא עולה. רק אם זה סמוך לגיל בר מצווה, עושים לו מסיבה, באים לכותל המערבי ומעלים אותו לתורה ועושים לו מסיבה כמה שבועות קודם בר מצווה, סומכים על המקלים, מעלים אותו גם בשני וחמישי לשלישי. אבל אופק כללי, על אבכי, שני וחמישי קטן לא עולה. אבל כל השבעה עולים שבת, כל שבת כן עולה. אשכנזים נוהגים לנהג, מעניין מה המקור שלהם, שילד נעשה בר מצווה, שבת של בר מצווה, הוא עולה למפתיר. מפתיר זה לא חמישי בעולים, זה תוספת. אז זה פחות חשוב. אתה צריך לעלות שלישית, אשכנזים. ואנחנו הספרדים עושים כמו המקובלים, שישי צריך לעלות. למה מעלים אותו מפתיר? ככה מנהג שלנו באמת. ספרדים נוהגים, אולי השנה נדעו מהאשכנזים כמו כל דבר. אבל באמת מה צריך להיות? שיעלה שלישי, יעלה שישי, שיעלה. אחד משבעה עולים שיעלה, להראות שהוא גדול. אבל הם נוהגים בגלל ההפטרה. רוצים שיקרא קטע בתורה ויקרא את ההפטרה. זו הסיבה של האשכנזים. טוב, זה שיש ספר תורה אחד. יש ספר תורה אחד, הוא יכול לעלות שבעה עולים או יעלה גם מפתיר. שיש שני ספרים, שבת וראש חודש למשל. או חול המועד, שבת חול המועד. כל מיני הזדמנויות חנוכה שיש שני ספרים. וזה מחלוקת. דעת הרבה פוסקים שאומרים, כשיש שני ספרים, זה לא כבוד שילד קטן, בכל נגיד במצווה, יעלה לספר תורה השני. מוציאים ספר תורה, שני ספרים, ספר תורה שני מיוחד, מי שקטן יעלה בספר תורה הזה, שקלים, או פרשת החודש, כוח הרחצה בזה, זה לא כבוד. לכן, לא עונים, כך כותב הריבש בתשובה, מסימן למדי. הוא מספר שבעיר שלו, ניורקה, משהו בספרד, בעיר שלו, הוא היה רואה שמוכרים את העלייה של מפתיר, וההורים היו קונים את העלייה הזו בכסף מלא של הילדים שלהם. בגיל 10, גיל 11, קונים מעלת מפתיר. שמוע, שמיני את קולך, שיודע לקרוא את ההפטרה בצורה יפה, צריך לחנך את הילדים הקטנים, את המגינה של ההפטרה. היום אנשים עולים להפטרה, ולא יודעים לנגן כמו שצריך, אחד למעלה ושבע למטה. צריך לדעת את המגינה של ההפטרה, אדם יעשה הכנה. ושהוא עלינו מפתיר, והבעל קורא יקרא את ההפטרה, זה לא לכתחילה טוב. הוא בירך את הברכה, שבחה בימים טובים. הוא בירך את הברכה, הוא רוצה לקרוא בסמת, בקטע ההפטרה. מה הדבר הזה שהוא יברך, ותהיו בחטא וזוג ומנגיד, מה שנקרא. לא עושים בדעבד, שלא יודע לקרוא, לא עושים את זה בדעבד. לחילה, מי שבירך בחוט ההפטרה, אחד לפניה, אחד אחריה, הוא צריך לקרוא את ההפטרה. כשהיינו קטנים, מרן מקפיד עלינו, שנלמד את הטעמים, גם של קריאת התורה, וגם בשביל, הרי למדנו אצל אשכנזים, תלמוד תורה יבנה של החינוך העצמאי, שם לומדים את העמים של האשכנזים. אבל היה הרב מבקש מאיזה אברך פה בברוך חוף, מבקש שישב איתנו אחרי צהריים בשבת, ימד איתנו עם הבנים את כל הטעמים. נדע הטעמים של הקריאה והטעמים של ההפטרה. אז אמר ריבש, בעיר שלו היו רבים מי יעלה לספר תורה מהקטנים. והיה כמעט קבוע, קונים מפטיר לקטן, כולל בשבתות שיש שני ספרים. בשבת החודש, שבת שקלים, וחוץ לזכור ופרה, שזה דאורייתא, שבזה הם מקפידים. ואני הערתי להם, אומר הריבש, זה כבוד של הספר תורה, שיצאו ספר תורה שני מיוחד, ועולה ילד קטן לספר תורה, זה לא כבוד ספר תורה. תעלו, מישהו גדול, לא שמעו בקולי. מצא רואה מה קרה לנו בעיר הזו מיורקה, שלא שומעים בקולי, כמה שדיברתי איתם, רוצים להראות את ה... שהבן שלהם יודע לקרוא אותו, ושל הכסם מוצאים, כן, לא שמעו בקולו. מביא אחר כך עוד איזה מנהג, בענייני איכות תפילה, שדיני חציצה, שגם בזה לא שמעו בקולו. וככה נהגו בעיר שלנו. פלא, הרב סופר שיהיה בריא, הוא תמיד מוציא חוברות, מחברות, הרב קורא לזה מחברות, לחזק את המנהגים. נוהגים לברך הדלקת הנרות אצל העיראקים, נהגו פעם, לא עכשיו. אחרי הדלקת הנרות, נמשיך את המנהג. נהגו לברך נשים על לולה ועסוקה, נמשיך לברך. נחזק את המנהגים. אז הוא מביא ראיה, יש לו ראיה ברורה. מה ראיה ברורה? מה ריבש? הריבש הזכרנו עכשיו בסימן למדי. הוא כותב, צא וראה מה קרה בעיר הזו ניו יורקה, שהם לא שומעים בקולי, והם נהגו לעלות קטן לספר תורה, גם שיש שני ספרים נגד ההלכה. רק נהגו שיש חציצה עם הסבון, אפילו הכי נהגו להקל בזה. אז הנה, מנהג, כוח המנהג. מי שקורא את זה, מיד מרגיש סתירה. מרן בספרים שלו, ועומר, הרבה ספרים, שהוא כתב על הדברים האלו, מביא הפוך בשם הריבש. סימן שני צד יזיין, שמנהג שיש בו שמץ של איסור, חכם גדול בעיר שדבריו נשמעים, חייב לבטל את המנהג הזה. אם דבריו נשמעים, ואומר שמץ של איסור, לא איסור בדל, שמץ של איסור, צריך לבטל את המנהג. הריטב"א, אחד מגדולי הראשונים, הוא כותב מפורש, אם יש מנהג שיש בו בעיה בהלכה, ספק איסור, צריך חכם גדול בעיר, ואת המנהג הזה לבטל אותו. גם הראש כותב את זה, גם מרן כותב את זה, נימוקי יוסף כותב את זה, תשבץ, הרשבש, כולם כותבים את זה. וגם הריבש, אחד מהם. כשאני ראיתי את מה שכותב הרב סופר, אמרתי, זה סותר למה שהרב מביא בשמו. מה, הסתירה בריבש? אולי זה היה החלום של הרב חלן לפני 50 שנה על הסתירה בריבש. בכל אופן, מה זה, סתירה בריבש יצא. פתחתי את הריבש בפנים, ניסה ספר ונחזה. לא לסמוך כל מה שמביאים כל מיני מחברי זמננו, עם כל הכבוד, צריך לפתוח בפנים. פלא. בשורה האחרונה של התשובה, כל אחד יכול להסתכל, אבל הבית סימן למדי. מה הוא כותב? קיימתי מעצמי. כשם שמצווה להגיד דבר הנשמע, כך מצווה שלא להגיד דבר שלא נשמע. שתקתי, לא שומעים בקולי. מעלים קטן עם מפטיר שיש שני ספרים. ועושים את התפילה עם סבון שזה חציצה. לא שומעים בקולי, מה אני אעשה? שתקתי. קיימתי בעצמי, לא להגיד דבר שלא נשמע. אז הוא מקיים את המנהג? אז הוא אומר להחזיק את מנהג שלו נגד ההלכה? איפה? בדיוק הפוך, אומר, לא שומעים בקולי, אז מצווה להגיד דבר הנשמע, כך מצווה לא להגיד דבר שלא נשמע. כותב את זה מפורש, כותב את זה. אז מפה אתה מביא ראיה של חסיק המנהגים, פה מביא ראיה, גם מביא אחר כך ראיה מחוש המשפט, מכמה דברים, שככה נהגו מנהג המדינה. מה אתה מביא ראיה מחוש המשפט, שהכל כמנהג המדינה? יש דין מיוחד בחוש המשפט שעושים כמנהג המדינה. מה זה קשור לכל המנהגים, להדלקת נרות, כל הדברים האחרים? סתם, בבלטה קורה. מי שבחור צעיר, בחור ישיבה צעיר, שרואה את הדברים האלו, הביא ראיה מהריבש, הביא ראיה ממגן אברהם. מגן אברהם כותב שבתפילה לא לשנות, לא להוסיף שבחים, הגדול, הגיבור, והנורא, והעיזוז, לא לשנות. הנה ראיה, לא משנים מנהג. מה זה קשור לכאן הדברים של מנהג של איסור? ומה מעלים את העין שלו מהריטב"א, מהר"ן, מהנימוקי יוסף? כל הראשון שהרב מביא אותם, הפרי חדש, פוסק עם אותם, למה מה אני מענו מזה? שהביאו אותם, בבקשה, שיחלוק עליהם, בבקשה. פתאום מביא ראייה מהריברש, וזה ראייה לא נכון, מה הוא חשב? אנחנו תמימים, לא נפתח את הריברש בפנים, מה, הביא ראייה, זהו, גמרנו. נפתחים בפנים, רואים שלא ראייה ולא בטיח, לא שום דבר. לכן הרב הלך בדרך הזו, והרב הצליח בזה באותו שם. מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שלא מתכוון צריך להתעקש ולעקם דברים, שכל עקום אלא שכל ישר, כמו מרן, דבריו נשמעים. ברוך השם, היום רוב הציבור, מי מברך אחרי הדלקת הנרות? אולי כמה סבתות זקנות אולי. בדרך כלל כולם מברכים, למה? יש 30 ראשונים שכותבים שזו ברכה לבטלה, אם נברך אחר כך. חלק מהראשונים האלו, הגאונים, לא היו בדפוס בזמן הבן איש חי. בן יוסף חיים שהיה גדול הדור, רוצים להגיד לכם מזה בן יוסף חיים. יש כמה ראשונים שהוא לא ראה אותם. ועוד, הזכרתי כמה פעמים, מה שכותב מנתיבי עם בהלכות סליחות. דבר מאוד מעניין. אני אומר את זה כפעמים, הזכרתי את זה. אומר, לפני 200 שנה, לא היה הרבה חכמים בעלי ההלכה בבגדד. היו צדיקים וחסידים, אבל בעלי ההלכה לפסוק כל מיני שאלות קשות בהלכה, ממזירות, דברים כאלו, היו כל מיני דברים קשים, לא היה להם. הביאו מדמשק את הרב צדקה חוצן, שהוא היה הרב של דמשק, הביאו אותו בהשאלה שיהיה בעיראק, בגדד, יהיה מרא דאתרא. וכשנפטר, הביאו גאון אשכנזי לשם. והגאון האשכנזי הזה, כדרכם של שיהיו בריאים, אחינו האשכנזים, כדרכם לימד את כל הציבור הלכות של האשכנזים. אבל למה? הם כולם עיראקים, ספרדים. קיבלו הוראות מרן השולחן ערוך. תעשה מרן. לא. שינה עליהם כל ההלכות. זה לא אני כותב את זה. זה כותב את זה רבי עמרם אבו רביע לפני 50 שנה בספר שלו נתיבי עם בהלכות. הלכות ימים נוראים. הוא כותב את זה. תחילת ימים נוראים. הוא כותב שהיו משפעים מהגאון האשכנזי הזה, הוא שינה את כל המנהגים שבירכו אחרי הדלקת הנרות, שבירכו על לולב ועסוקה, שהחמירו בכלי זכוכית בפסח, ומה כמה דברים שהיו עושים כמו מנהג האשכנזים, מהשפעת הגאון האשכנזי. והרב בן יוסף חיים, אחרי 80-90 שנה, מגיע שם, רואה מנהגים נגד דעת מרן. זו, יש מנהג קדום נגד מרן, ככה חשב בדעתו, ולכן אמר, תבחו, אחרי הדלקת הנרות, צירף איזה טעם על פי הקבלה, כמו שכותב מקבציאל, יש גם טעם על פי הקבלה, כותב. אבל אם היה יודע את כל הראשונים שאמרנו, היה בדפוס, זאת אומרת, לא היה בדפוס, לא נתפסו. היה רואה אותם, מה, לא פחד מברכה לבטלה? אולי ברכה לבטלה, אולי, ספק ברכות להקל. ברוך אתה, אולי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכן, זו הסיבה שהרב הלך אחרי ההלכה ולא אחרי המנהגים. חכם בציון אבא שאול, לפני 30 שנה, אולי יותר, היה אצלנו בישיבה בחזון עובדיה. היה סיום מסכת, וישבתי לידו, ודיבר איתי הרבה, הוא שואל אותי, תגיד, אתה חושב שאני חולק הרבה על אביך? בהלכה? אותו אני לא חושב, אני רואה. אז הוא מחייך, חכם בציון, אומר לי, תראה לך, הרבה הלכות אנחנו למדנו ביחד, ואני מסכים איתו, הרבה הלכות. אבל יש דבר אחד בינינו, הוא לא מחזיק עם מנהגים. ההלכה זה הלכה. אני ממשכן את נפשי כדי להחזיק עם מנהגים. אם נהגו לברך אחרי הדלקת הנרות, ככה נהגו. נהגו לברך על עולה ועסוקה אנשים, נהגו. אם כל מיני מנהגים נהגו להחמיר בפסח בכלי זכוכית, נהגו להחמיר באורז, כל מיני מחומרות עושים כמו מה שנהגו. אני מתחשב במנהג, ואני ממשכן את נפשי ליישב את המנהג. אבא שלך לא מתחשב במנהג, כל מדין תאר. זה אמר לי לפני כמעט 30 שנה בערך, אמר לי את הדברים האלו. אני שתקתי אז, הוא אמר, אתה הבדל בינו לבין הרב, בסדר. אחרי שנים, בפרט כתבנו לפני 15 שנה את העין יצחק, שם ראינו את הפרי החדש, ראינו ראשונים מפורשים שלא חולקים עליהם, אף אחד לא חולק עליהם. יש את הריטב"א, את הר"ן, את הריב"ש, את השבץ, הרשב"ש, כל מה שהזכרתי עכשיו, הר"ן, כל אלו קודמים, כל מנהג יש בו שמץ של איסור, צריך את המנהג הזה לבטל אותו. אני אז לא ידעתי את זה. מה הייתי יודע, הייתם אל החכם בציון, עליו השלום, כבוד הרב, מה כבודו יענה על הריטב"א? מה יענה על הראש? מה יענה על הר"ן? מה יענה על הריב"ש? חכם גדול, אם יש מנהג לא טוב, שמץ של איסור, משנה אותו. מה כבודו יענה על זה? אז לא ידעתי את הרדבה הזה, לא למדנו את אז את הנושאים האלו, ולא ידעתי את זה, לא עניתי לו, חבש לא עניתי לו, הוא בשם למעלה בשמיים, בטח נפגש עם מרן, בטח מרן אמר לו את הרדבה הזה, ומדי, סתמה חזר בו מסתמה, לא כל מנהג צריכים להזיק בו, יש מנהג שמת של איסור, מבטלים אותו, הוא רוצה להביא ראיה מהריבש, הוא מוציא מחברות לחזק כוחו של מנהג, לחזק את המנהג. למה אתה ככה עובד על אנשים? למה אתה מעתיק מהריבש דברים לא נכונים? הריבש כותב מפורש, לא שמעו בקולי. היו רוצים להראות להשוויץ בילדים שלהם, ומשלמים כסף כדי שיעלה למפתיר. לא שמעו בקולי, כך הוא כותב. אז הוא אומר שלחזיק במנהג, אומר, בדיוק הפוך. טוב, אז אמרתי שהריבש אומר שיש שני ספרים, קטן לא עולה למפתיר בספר תורה השני, זה לא כבוד שמוצאים ספר תורה מיוחד בשביל קטן. זה לא רק הריבש, כבר קדם אותו לפניו בספר המנהיג לפני 800 שנה, הוא גם כותב את זה. הריבש היה לפני כ-600 שנה. עוד 200 שנה לפניו כותב המנהיג שקטן לא עולה לספר תורה שני. גם התשבץ, גם הרשבש, גם כן הרדבז, גם העלייה רבה, הגינת ורדים, כולם כותבים שיש שני ספרים לא מעלים קטן לספר תורה שני. בספר זבחי צדק, שהיה בגדד, הוא כותב, המנהג שלנו בדבר הזה כהלכה למשה מסיני, שקטן לא עולה לספר תורה השני. אבל המעניין, המנהג שלנו לא ככה, נגד הפוסקים האלו. מי שיסתכל, רוב הפוסקים ככה סוברים. זה אחד הדברים שאנחנו הולכים מנהג לא כמו רוב הפוסקים. יש מרדכי, מעתיק אותו הבית יוסף, לא, סוחים על המרדכי. המרדכי כותב שגם כשיש שני ספרים, סוף סוף זה לא אחד משהו זה, קטן עולה לספר תורה, אני מבטיר. כך הוא כותב. המורדכים, מעתיק אותו הבית יוסף, המעריל מביא את זה, הרמה מעתיק את זה להלכה, החידה כותב שככה המנהג שלנו, שגם שיש שני ספרים קטן עולה למפתיר. אז מעניין, יש לנו כנגד זה כמה ראשונים, המנהיג, הריבש, התשבץ, הרשבש, כמה ראשונים, כנגד יש את המורדכי לבד. לא מצאתי עוד ראשונים אחרים, אולי יש, אני לא יודע, אבל לא מצאנו ראשונים אחרים, אבל ככה המנהג, לא דבר של איסור ויתר. מה זה איסור ויתר? זה חילול שבת? זה חזיר? זה דבר שאיסור ויתר. לכן, עושה כמו המרדכי, אנחנו עלינו מישראל מן הגם. הבית חדש, הוא מסכים עם הבית יוסף. מחזק את הדברים של בית יוסף, שגם שיש שני ספרים, עולה למפתיר. גם כן, כנסת הגדולה, מרן החביב, לפני 300 וכמה שנים, גם הוא גם כותב שכתוב עליה ספר תורה, גם שיש שני ספרים. דבר משה אמר לוריו, גם כן כותב ככה. בתחת אוויר. לפני 160 שנה, חבר בית דין שלה באזמיר, גם כותב, שכך המנהג שלנו, שקטן עולה לספר תורה, גם במפתיר, גם שיש שני ספרים. וזה ההלכה. אז כותב מהר"ם מינץ, אני חוזר בחזרת דברי מהר"ם מינץ, אז מעלים את הקטן למפתיר. ואז הוא יכול לרצה לברך הגומל. שאלו אותו, לברך הגומל או לברך הגומל? אמר, לא, לא לברך הגומל. למה זה פגיעה באבא שלו? איך הוא נהיה חולה? בעוון של אבא שלו. איך יגיד חייבים טובות שמנהל כל טוב? לכן לא יעלה. דברי המהר"ם מינץ עברו בכמה גדולי אחרונים, המגן אברהם, גדול אחרונים, הוא מעתיק אותו להלכה, כותב שקטן לא מברך ברכת הגומל. באר היטב, בדרך כלל באר היטב, הוא מסכם את השיטות, אבל לפעמים הוא עושה דברים מעצמו. יצא איזה אחד ההוצאות לאור של השנים האחרונות, שעשו את ההוספות שלו של באר היטב בשינוי צורת האותיות. לדעת מה הוא מסכם, מה הוא מלקט ומה הוא כותב מעצמו. הוא נשאר לפוסק, אמר היטב. והוא מביא את דברי המהר"ם מינץ להלכה. יש אל אברהם, גם כן, על השולחן ערוך, מביא את זה להלכה. המקובל הגדול, יעקב דיניו, באמת יעקב, מביא את זה להלכה. בשולחן גבוה, יש לשוט, עכשיו זה יצא מחדש, במהדורה יפה, אוהל יוסף, קוראים לזה, הישיבה, אוהל יוסף, אולי זה השמו, אני לא יודע. אוהל יוסף, סימן א', סימן הראשון, מדבר על קטן, ואומר שקטן לא עולה למפתיר. לא עולה, סחן, לא עולה, וגם כן לא מברך הגומל, מדבר בעיקר על הגומל. לא מברך הגומל. הוא מדבר, בתוך הדברים שלו גם על המפתיר, מדבר, אבל הוא מדבר בעיקר על הגומל. אומר שלא יברך הגומל. נימוקי אור החיים, של הגאון ממונקרץ', גם כן כותב, שלא יברך הגומל. רבי אליהו ישראל, לפני 200 שנה, 200 וכמה שנים, יש לו ספר כיסא אליהו, על השולחן ערוך, ספר יפה מאוד. שוב, הוציאו את זה עכשיו לאחרונה, בשנים האחרונות, הוציאו את זה מהדורה יפה. גם כותב, שקטן, לא יברך הגומל. יש ספר מימי שלמה, הוא מוכיח זה מהתז, מהתורי זהב, מביא ראיה מגבי יולדת, הוא אומר שקטן, לא יברך הגומל. כשאני ראיתי לפני 30 שנה, שנת תשנ"א, 29 שנים, אז כתבנו את הלקוט יוסף, הלכות ברכות. ראיתי את הפוסקים האלו, אמרתי, יש לנו 9 גדולי האחרונים, בראשם מהר"ם מינץ, קטן לא מברך הגומל, אז איך אנחנו נכתוב שיברך? אומנם אחידה ראיתי אותו, שכותב שכן, המנהג שלנו שקטן מברך הגומל. מה שכתוב חייבים טובות, זה ברכה כוללת. הוא לא מתכוון על אבא שלו, שאבא שלו היה חסונום רשע וחייב, מתכוון אופי כללי, זה נוסח מטביע הברכה. מה, שמית המילים האלו לחייבים טובות? לא משנים מטביע הברכות. ולכן כתב החידה שאני קטן כן מברך. ראיתי את החידה, אבל אמרתי, כנגד זה אתה רואה פוסקים אחרים, ספק ברכות להקל. כתבנו בעקוד עושה בזמנו, קטן מנהגנו שלא עולה לברך ברכת הגומל. ספר תורה עולה, אבל לברך הגומל לא יברך. או בין עולה לעולה לא לברך הגומל, לא יברך הגומל. זמנו ישבנו עם מרן, הייתי יושב איתו כל ערב, חצי שעה לפחות, ושאם עוברים על כל הספר, סעיף אחר סעיף. פעמים היה עובר על המקורות, פעמים לא. הוא היה מקפיד על חצי שעה בדיוק, הוא לא היה מוכן להוסיף יותר. פעם אמרתי לו, אני תורח, בא לקח מונית עד שאני בא לרחביה, עוד מרוצה אדם בקף שלו יותר מעשרה כמים של חברו. אני יש לי לכתוב את החברים שלי גם כן יש לי. מספיק, יש לך חצי שעה. הסמרתי את זה לאמא, לרבנית. תראי, אמא ככה, אני תורח ובא, לקח מונית, אני לא חזור. מה אתה עושה? אתה עושה קוסטים, מביא את זה 5 דקות לפני הסוף. טוב, הרב אחרי חצי שעה, היום מסתכל בשעון. טוב, היום גמרנו. רגע חכם, התי, לא גמרת התי. טוב, עוד כמה דקות, בסדר. ככה הייתי מביאה. אבל הרב היה פיקח, שבוע אחרי זה, יום אחרי זה, תביא עכשיו את התי עכשיו, לא תביא את זה בסוף. שעכשיו הביא את זה. היה עובר איתי סעיף אחר סעיף. והוא עבר על הסעיף הזה גם כן, והסכים איתי. כתוב למעלה הלכה, מנהגנו שאין הקטן מברך הגומל. יצא לאור אחרי כמה שנים, אחרי 20 שנה, מהקוט יוסף, בערך, יצא חזון עובדיה, הלכות ברכות. ושם הרב מביא להקת אחרונים, אנחנו לא יכולים להגיע לכל האחרונים שהרב מגיע אליהם. מי יכול להתמודד עם גדול הדור, גדול הדורות, שכל התורה כולה, כל הזמן הניס לה. מביא שם להקת אחרונים, וספרתי שם למעלה מ-20 גדולי הפוסקים, שכתבו שקטן, כן הביא לך גומל. ולמה לא הביא לך גומל? למה תמנע את זה ממנו? הוא היה חולה, היה עכשיו המגפה הזו שהיה שם מרחם, היו הרבה אנשים בכל מיני מקומות, ילדים קטנים גם כן, ילדים בין 10, בין 11, בין 12, לפני גיל בר מצווה, שהיו חולים. עכשיו ברוך השם שנהיו בריאים, מברכים הגומל. למה לא שבחו, לא בחו הגומל? מה שאומר חייבים טובות, זה, והרם מביא שם את האביו של הרב חידה, מארי אזולאי. האביו של החידה כותב שהמנהג שלנו היה בליבורנו, שהיו מברכים ברכת הגומל, גם קטן מברך ברכת הגומל. רבי יעקב עמדין, גם כן כותב, שקטן מברך ברכת הגומל. ועקיב איגר, על השולחן ערוך, סמרי שוטט, כותב, קטן מברך הגומל, לא כמו מארי מינץ. גם אל ישחי כותב, שקטן מברך הגומל. ישחי תלה את זה במנהגים. אם המנהג מברכים, אז מברכים. לא מברכים, מברכים. הוא תולה את זה מנהגים. החידה מביא בשם מארי בסן, בספר לחמי תודה, שכותב שקטן מברך הגומל. מר המשיק, תלמידו של החתם סופר, כותב שמברכים הגומל. החתם סופר, הוא חידש דבר מעניין בריחות הגומל, לא לברך הגומל בלילה. אנחנו תמיד היינו נוהגים שהיו עושים, שנים, היו עושים ברית יצחק, אז אתה בא היולדת, מברכת לפני, יש שם 10 אנשים, עומד בפתח, מברכת ברכת הגומל. אומר, החתם סופר, לא לברך בלילה ברכת הגומל. למה? כי הגומל זה במקום קורבן תודה. קורבן תודה, לא מקריבים אותו בלילה, לא זמן של קורבנות בלילה. יותר חלבים ובריאים צאתם כל הלילה, אבל לא קורבן, ולכן לא לברך הגומל בלילה, כך כותב החתם סופר. אבל זה דרשה, זה דרוש, אז זה לא עניין של הלכה. סוף סוף יש פה 10, מברכים הגומל ב10, מה זה זמן גרמה, ביום ובלילה, כן, אנשים יהיו פטורות מהגומל לפי זה. תכף נראה פוסקים קודמים כולם, שאנשים חייבות בברכת הגומל, זה לא זמן גרמה. לכן זה, אולי מי שיכול להקפיד, שיקפיד מי שיכול. אבל מהדין הוא אפילו לחת אכילה. מותר לברך ברכת הגומל גם בלילה. בכל אופן אמר המשיק, תלמידו של החתם סופר כותב, שקטן מברך ברכת הגומל. ציצי לעזר, יש לו תשובה בזה. וגם הוא כותב, קטן מברך הגומל. ספר זכור לאברהם, באברהם אלקלעי, גם כותב כך. קטן מברך הגומל. ספר קרי הדעת, רבי דניאל טירני, גם כן כותב, שקטן מברך הגומל, היו עושים בספר שוטה דינוקה, גם כותב ככה. גם כן, ספר עמוד אש, גם כותב ככה. הגאון היעבץ, מור וקציעה, בסימן שלנו, רשותת, גם כותב ככה. רבי יצחק אבו נפלא, שלוש כמה ספרים, הלכות ברכות, הוא גם כותב ככה. שו"ת שמיים החדשים, גם כותב ככה. אין אליעזר, לא מכיר את הספרים האלו. אבל הרם מביא אותם באבי עומר, בחזן עובדיה. מי מכיר? שמיים החדשים, שמיים הישנים, אין אליעזר, מגן גיבורים, כולם כותבים שקטן, מברך. והרב לא התחשב בחולקים, ברמינץ. הרב ראה על כותוסף, הוא לא התחשב בכותוסף. תגיד סבל, אם שם הכתוב שקטן לא מברך הגומל, ספק ברכות להקל, הרב לא התחשב. קודם כל, מה דבר של ברכה לבטלה? גם אם הוא ילד קטן, תוספות בראש שנה, זה דבר חידוש. ראש שנה למדלת כותבים, שקטן לא מוזר עליו דלא תיסה. ולכן כדי לחנך אותו, אפילו זה אני מוסיף, לא כתוב בתוספות. חנך אותו, אם מושך לספור יום אחד את העומר, לילה ויום לא ספר את העומר, אחר כך למחרת ספר את העומר ברכה. ואיש גדול, חוששים לבהג, צריך להיות תמימות. לכן הוא לא ממשיך לספור עם ברכה. קטן כן. למה? כי המטרה היא לחנך אותו. כדי שיתרגל, שיהיה, מה תגיד, שם התלם מסרח. שם שיהיה גדול, אם ישכח, הוא ישכח שהוא ברך גם כן לדבר הזה. לכן זה לא חשינה שם התן למשרח. אם אחר כך יהיה גדול, ידע שלפי ההלכה אדם שכח ספורט עומר יום אחד, לא מברך יותר, שיהיה גדול. עכשיו שהוא קטן כדי להתרגל במצוות. אני סיפרתי פעם, לא הבינו אותי, אחר כך דיברו איתי, שהיינו קטנים מאוד, היה אז הקלמנטינה, התפוז, היה יקר, לא כמו היום. או שהרב היה עני, אני לא יודע מה, אבל היה, מחלקים את הקלמנטינה לכל הילדים, כל אחד פלח אחד מקבל, תפוס כל אחד פלח אחד. אם היה קצת מיותר, היה טעים, רוצה עוד אחד, תברך עוד פעם העץ. היה טוב היה, עוד אחד, תברך עוד פעם העץ. והיינו מבחים, פעמיים, שלוש, התפוס לפנינו, הקלמנטינה לפנינו, מבחים בורא פרי העץ. למה? כדי להתרגל בברכה. הרב רצה להגיד אותנו. הרבה חשבו, שאני מספר את הסיפור הזה, אחרי גיל 6, אחרי גיל 7, אחרי גיל חינוך. אמרו, איך זה יכול להיות? והרב חינך אתכם לברך ברכה לבטלה? אז אני עכשיו מדגיש, הרב עשה את זה שלי בגיל 2, 3, אני לא זוכר, אבל סיפרו לנו, כן? 2, 3, היינו קטנים מאוד, יש איזה רב אחד, אני בקום, מה שהוא זוכר בגיל 2, אני לא יודע אם זה נכון, הוא חולם חלומות. אבל מי זוכר בגיל 2, בגיל 3? בדרך כלל, למה הורים בגיל חינוך בגיל 6? כי בגיל 6, אדם מתחיל לזכור את הדברים שלו, בא לו קצת יישוב הדעת, קצת שכל בא לו, לכן מתחיל לזכור בגיל 6. אדם אומר שהוא זוכר בגיל 3, לא תאמינו לו. בכל אופן, בגיל 3, אדם זה לא, עדיין לא גיל חינוך, כדי להגיל אותו ברכות. דרך העץ, עוד פעם, עוד פעם העץ. היה לוקח, נותן לנו לימון, והיינו קחים את ה... לא לימון, בתה, אלא בסוכות, יום טוב של סוכות, חולם העץ, לולב עם לימון. ברוך הוא פה, אני זוכר, היו בעלי בתים, היו צוחקים על הילדים, עלינו. מה אבא שלך הביא לך? הביא לך לימון? היינו אומרים, אבא, זה לימון? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. איזה גיל? לפחות בגיל חינוך. שלא הדגשתי את זה פעם שעברה, אבל הבינו שאפילו בגיל חינוך. וזה לא נכון. ואדם ייתן ילד בגיל 7, בגיל 8, שכבר כל אחד לפי שכלו, ייתן לו לברך על לימון, על נטילת לולב, זה ברכה לבטלה, ודאי שלא עושים דבר כזה. מחנכים אותו במצוות. בכל אופן, בעניין של מכת הגומל, אין כאן ברכה לבטלה. זה לא ברכה לבטלה. מרים מינץ אומר, זה פוגע באבא שלו. לכן לא מברכים. אבל זה ברכה לבטלה. אם יברך, זה יהיה ברכה לבטלה. לא ברכה לבטלה. לכן הרב לא חשש. הרב ראה למעלה מ-20 גדולי האחרונים שכתבו את זה. נכון שיש כנגד זה את המשנה, את המגן אברהם, הרב מינץ, יש מערכה לקראת מערכה. אבל הרב לא חשש. אמר לי פעם הרב, אני בצעירותי חששתי הרבה מסבל. בזקנותו, אני כבר לא פחדתי כבר, היה לי כבר רב חילה, היה לו בכתפיים רחבות. לא פחות פחד מסבל. הנה, זה אחד הדוגמאות. רב כותב שהנהג שלנו לברך הגומל גם בילד קטן. לכן, כדאי להעניק את הדברים האלו. כמו שהחידה כותב. החידה כותב שככה היה המנהג. שקטן עולה לספר תורה, מברך בקטע הגומל, קטן כשהיה חולה, או נסע מעיר לעיר. עכשיו, אחרי המגפה הזו, כל אלה שיחזרו מהמלוניות, כל אלה שחוזרים מבית החולים, שנהיו בריאים, גם הקטנים. למה שיצאו את החובה מי גדול? בשביל מה? יכול לברך בעצמו. יעשו כמו שכותב הרב חידה, שככה המנהג. מכל מנהג, לא אומרים, נעשה ספק ברכות, להקל. גם לא ברכה לבטלה. זה סוף סוף הוא מודה לקדוש ברוך הוא, גומל לחמים טובות שקבלן לכל טוב, וקטן לא מוזר על בלטיסה כמו שאמרנו. ולכן המנהג הוא שקטן יעלה לספר תורה ויברך ברכת הגומל. אני אומר את זה לגבאים, שהגבאים יעלו. אני הייתי לפני 30 שנה, 25 שנה, באיזה מושב של תימנים. תימנים נוהגים, מדם כולם, אבל היה אותו מושב שהייתי, קוראים איזה משהו ומתרגום אחר כך. לוקח הרבה זמן. אבל היה לי ספר איתי, עם עין ברשי, עם עין בזה. אבל לככה הם נוהגים. ילד קטן אחד, היה צריך לקרוא את התרגום. איש גדול קורא את זה, הוא לא קרא טוב. עוד פסוק, עוד פסוק. לקח איזה זקן אחד תימני, לקח, תפוס את הילד הקטן, זרק אותו מהכנסת, העיף אותו לכל הרוחות, זרק אותו. אני לא אהבתי את זה. אמרו לי לדרוש, אחרי ספר תורה לדרוש. דיברתי על זה, כמה צריך לקרב את הילדים. כל הכבוד שאותים להם מתרגם, אז הוא טעה, בסדר גמור, תגיד לו אחר כך בצד, תסתכין יותר טוב. אתה זרקת אותו? ואז סיפרתי להם, כשאני הגעתי לבכנסת אצלהם, אני רואה בפתח, יושבים הרבה נערים בגדר של הבכנסת, לא נכנסים בפנים, כולם פנים בחורות, פטפטים, צוחקים. למה? גיבות חגרשו אותם שהיו קטנים, אז קשורים מסתפח מאחדת השם. אז לא שיטה נכונה היא, שיטה היא לקרב את הקטנים, זו הזדמנות. קטן היה לספר תורה, יברך ברכה, וגם כן יברך ברכת הגומל לברך, הזדמנות לחנך את הקטנים. אמרתי בדבריי שנשים חייבות ברכת הגומל. תוך דבריי אמרתי את זה, נכון? יש שוט הלקט ביעקב חגיז, לפני 350 שנה. הוא כותב, אנשים לא מברכות ברכת הגומל. אפילו שבדרך כלל ברכת ההודעה אין הבדל בין איש לבין אישה, אם יש רעמים, אישה צריכה לעמוד, לברך שכחו גבורתו מלא עולם. ישבה, פתאום היא רואה ברק, תעמוד, תברך, עושה מעשה בראשית. או הלכה לגן החיות וראתה שם קוף, או ראתה פיל, רק שני אלו, תתרחק קצת, שלא ירח, תעמוד, ברוך אתה השם, שם מלכות, שני הבריות. כל הברכות שכתוב אותה מסכת ברכות, כולם זה בשם המלכות. יש ברכה שמברכים בבר מצווה, שם כתוב, ברוך שפטרני מעונשו של זה. רב עובדיה גאון, לפני כמעט 1,000 שנים, הוא כותב, כשהגיע לבית הכנסת, הבן שלו הגיע לבית הכנסת, גיל בר מצווה, עמדתי לידו בספר תורה, עולה לתורה, וברכתי בשם המלכות, ברוך אתה השם, מקיים מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. גם כן המודחי כותב את זה, גם המעריל כותב את זה. שמע מדבריהם, שברכו בשם המלכות, היום לא עושים את זה. למה? יש לנו ראש. הראש כותב, גם מאירי, הם כותבים, כל ברכה שמטבע הברכה לא מוזכר בתלמוד שלנו, לא בבלי ולא ירושמי, לא מברכים אותה בשם המלכות. לא כתוב בגמרא שלנו שפטרני מעונשו של זה. זה כתוב בגאונים, זה כתוב. לא כתוב את זה בגמרא שלנו. אז איך נגיד בשם המלכות? או אישה מברכת שעשני כרצונו. אנחנו מברכים שלא עשני אישה. מה פירוש שלא עשני אישה? שאנחנו ברוך השם זכינו להרבה מצוות. האישה פטורה מהרבה מצוות של זמן גרמה, ואנחנו זכינו שאנחנו לא עשני אישה. זה הכוונה שעשני אישה. מה יברכו אנשים? שלא עשני אישה עם אישה. אלא מה יברכו? שעשני כרצונו. מברכים את הברכה הזו בלי שם מלכות. יש לסידור שהוציאו של המרוקאים, שם כתבו לברך בשם מלכות, ברוך אתה שכן מלך עליו. למה להכשיל את הציבור בברכה לבטלה? למה? אנחנו הרכנו את זה בעקוד יוסף, בסימן מ"ו, הרכנו בזה, הנכון הוא לברך את הברכה הזו בלי שם מלכות. כמו שכותב הראש, גם המאירי, כל ברכה שלא מוזכר, מטבע ברכה בגמרא, לא מברכים אותה בשם מלכות. המגן אברהם כותב, אדם שקבע מזוזה ושכח לברך שעה שקבע את המזוזה. בא אליו איזה מישהו לבקר, אה, מזוזה יפה, ברכת? ברור, שכחתי לברך. ותעמוד עכשיו תברך, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, שקשה למוצאתה וציוונו לדור בבית שיש בו מזוזה. תרתי המגן אברהם. כל האחרונים חלקו עליו. איפה מטבע ברכה כזו בגמרא ראינו? יש שרב קובע מזוזה, או עורך שקובע מזוזה, על קביעת מזוזה. בעל הבית שקובע מזוזה מברך לקבוע מזוזה. זה כתוב בגמרא. לא כתוב בגמרא על דור הבית שיש בו מזוזה. לא מברכים ברכות שלא כתוב אותם בגמרא. לכן גם ברכת הברכה הזו, שפטרני מעונשו של זו, לא מברכים בשם המלכות. מברכים בשם המלכות. עכשיו, אנשים, ברכת ההודעה, אין הבדל בין איש לבין אישה. זה לא זמן גרמה. אנשים צריכות חייבות, כמו שאמרתי. משנה הבריות, או מגיעים פעם ב-30 יום לבית גברות. מגיע, רואה פעם ב-30 יום לבית גברות, צריך לעמוד בפתח ולברך, אשר עצר אתכם בדין, ועתיד להחיותכם בדין. יש נוסח של הברכה, בבתי כברות, שמו את הנוסח בשער. כדאי להגיד לחברה קדישה, שיזמו את הברכה הזו בכל מיני מקומות, שיכולו לברך את הברכה הזו. יש אומרים, אפילו תוך 30 יום, אם קברו שם מת חדש, אז הנה כאן הם יכולים לברך, או העונן, הוא לא יכול לברך את הברכה הזו. מגיעים בלוויה, והמשפחה הם עוננים. בנים, בנות, עוננים, לא יכולים לברך את הברכה הזו. עומד החזן של החברה קדישה, הוא עומד לברך את הברכה הזו, מכוון הוציא את המדי חובה, הם עונים אמן, כולם הוציאים את המדי חובה, ואחר כך לא יבחו את הברכה הזו. כל הברכות האלו, זה לא זמן גרמה. אין הבדל בין איש לבין אישה. עם כל זה, אומר הלקט, חידוש, כיוון שזה לא צנוע. אין לברכים את הברכה הזו, אלא בעשרה. צריך שיהיה 10 אנשים, ותרם מניו, תלמידי חכמים. 2 אברכים ועוד 8. המברך בעצמו מצטרף לעשרה. וזה מחלוקת. אני אומר את המסקנה. הוא בעצמו 1 מ10. ו2 רבנן, לא צריך 12 או 13, אלא 10 סך הכל שיהיו שם, והוא יברך בפניהם. הכי טוב, זה בספר תורה. מצווה גוררת מצווה, בין עולה לעולה. אם אין ספר תורה, יכול בזה בכל עליות, הרי עכשיו יתירו לחזור. הוא חושב, 15 אנשים יתירו לחזור לכוללים, לפי הנחון במשרד הבריאות. יעמוד שם בכולל, הוא אחר שהיה חולה היה עכשיו, יעמוד לברך ברכת הגומל בעשרה. אבל האישה הזו לא צנוע. והיא תבוא לברך לפני 10 אנשים, כל כבוד הבת מלך פנימה. לכן הוא כותב שאנשים לא יברכו ברכת הגומל. זה כותב בשו"ת הלקט. אבל הרבה אחרונים חלקו עליו. הוא אחרון, 30 שנה, אבל הוא אחרון. חלקו עליו. יש דרך אפשרות. כותב הכנסת הגדולה, מרן החביב, יכול לעמוד בפתח, לעמוד בצד, לא צריכים כשלא יראו אותה, ולברך. ועוד, עזרת נשים. תברך עזרת נשים. היום פעמים בחצרות, בינתיים, עוד כמה ימים כבר שהתבטא, כן? פעמים בחצרות. היא תעמוד רחוק, במדרגות, אחת המדרגות תעמוד למשל, ותברך שם בקעת הגומל. או בעלה יכול לברך הגומל בשביל עצמו, גם הוא היה חולה, או נסע מעיר לעיר, והיא תשמע אותו בעזרת נשים, תצא את החובה. לכן זה כדאי, אצלנו בבית כנסת, בסנהדריה, יש אנשים שעולים, נוסעים, כל שבוע נוסעים מחוץ לעיר, ומתחייבים בברכת הגומל, שיעור של פרסה. כשמברכים בברכת הגומל, כל הכבוד להם, אומרים, אני מכוון להוציא את כולם מידי חובה. מי שצריך לצאת לחובה, יצא לידי חובה. טוב, מתחילה לעמוד. מי שיוצא לידי חובה, אבל זה לא מעכב, העמידה הזו. לא מעכב, מי שמברך, הוא צריך לעמוד. אז הוא מברך, וכמו הלל, ולכן מברך, ברכת הגומל פותר את כולם. יש נשים בעזרת נשים. אחרי לידה, או היו חולות, או גם הם נסעו מעיר לעיר. היום שומע ברכה, גם יש עוד הברכה, ורוצים בזה את החובה. ספרתי לכם בפרחש, שלרב היה מנהג שלו היה תמיד, שנים מגבי שנים, שיולדת מברכת הגומל בברית יצחק. יולדת זה סכנה טבעית. לכן כתוב שבשבת עושים בשבילה מלאכות בשינוי. זה לא פיקוח נפש רגיל, שעושים כל מלאכות כולם, אפילו לא בשינוי. עושים לה בשינוי, כי זה דבר טבעי, כמה אנשים יולדות ולא באות יותר סכנה. אבל יש בזה איזשהו סכנה. לכן, אישה שיולדת, אחרי שהיא, ברוך השם, חזרה לביתה, מברכת, אחרי 7 ימים, דרך כלל 7 ימים, היא בגדר חולה. אפילו שלא מרגישה, אבל יש לה חולשה. אחרי 7 ימים, תברך הגומל. או בעזרת נשים, או בפתח, כמו שאמרתי, או שמישהו יברך, ויפתור אותה בשבילה. יש, מה כותב, שאדם יכול לברך על רבו, ברכת הגומל. או אבו, מי שאוהב אותו הרבה, ברך בשבילו הגומל. גם כן, הבעל יכול לברך, ואהבת לרעך כמוך, כתבו חלק מהראשונים, איך אדם יקיים את זה? ואהבת לרעך כמוך, באשתו. אדם יכול לברך, יקיים את זה בדבר בזה. אז אם הוא מברך על אשתו הגומל, זה יוצא בזה את החובה. ככה כותבים. אבל ספק ברכות להקל. בדבר הזה ברכה לבטלה. כך אותי מרן. נגד הרמה, הרמה לא כותב ככה. מרן חולק. מרן אומר, אדם שמברך על אוהבו, על אשתו וכדומה, זה ברכה לבטלה. אמרו על רבו. רבו יברך הגומל. רבו היה חולה, ועכשיו הוא חושב עברי, יברך עליו הגומל. אבל על אשתו ועל אוהבו ועל מכירו וקרובו, לא יברך הגומל. זה ברכה לבטלה. לכן גם מה שאמרתי, אנשים האלו יברכו בברכת הגומל, ויצאו ידי חובה ושומע כעונה. מועיל שומע כעונה והגומל. רבי קיבגר, בסימן רשות ת, הוא דן בזה. צריך אדם לברך בעצמו. הגומל חייבים טובות שגמלה אני כל טוב. ודרך אגב, הנוסח שגמלה אני, כל אחד ואחד שגמלה אני. היה כנס רבנים, רבני ערים. באים שם עשרות רבני ערים. היה שם איזה רב ראשי אחד, לא משנה מי זה. אמר להם, צריך לברך עכשיו, אחד לברך בשביל כולם, שגמלנו כל טוב. זה גמלנו, זה רבים. הוא עשה מעשה ככה, שגמלנו כל טוב. כשהוא עשה את זה, אני לא הייתי שם. אחר כך שהיה כנס רבנים ואני הייתי שם, אז אמרו לי, אנחנו נוהגים כאן, תמיד רב אחד מברך, שגמלנו כל טוב. אתם מה שאתם משנים מטבע של הברכות? שגמלני, תשימו לב, שומע כעונה. הוא מברך, כל הציבור כאילו בעצמו אומר. מה אמר? שגמלני כל טוב. כל אחד אמר, גמלני, מה זה גמלנו? אמרו, אז מה, זה שינוי קטן, מה זה הבדל גמלני? ככה אותו רב אמר. זה לא יש משהו קטן. תשובת הרמב״ם. יש תשובת בנו של הרמב״ם, מביא בשם אבא שלו, בשם רבנו משה הרמב״ם, כותב שאפילו שינוי של גמלני, גמלני, כל מיני שינויים כאלו, זה נקרא משנה, מטבע שתבעו חכמים ברכות, כך הוא כותב, שחתחילה לא משנים מזה. לא ידעו את זה, כך כותב הרמב״ם, תחתי, הראתי להם. הבאתי את זה אחר כך בשוט הראשון לציון, יש שם התשובה הזה, הבאתי את זה, הבאתי עוד אחרונים שקודים שלא משנים. למה להתחכם? שמה נצח חוכמות, להגידו כאלו. גם איפה השכל הישר? השכל הישר. אדם מברך שגמלני כל טוב, שומע כעונה, כאילו אני בעצי אמרתי שגמלני כל טוב, זה הפירוש ששומע כעונה, ומועיל שומע כעונה בגומל. רבי עקיבא גם מסתפק, אומר, הגומל הוא צריך, הוא בעצמו היה חולה, הוא בעצמו היה בסכנה של, שהלך לשיעור של פרסה, הוא נכנס ליורדי הים, נכנס לים, הרב כותב בחזון עובדיה, נכנס את החץ בים, צריך לברך הגומל. הכוונה של הרב נכנס לא רק את הכפות הרגליים נכנס לתוך המים. מה המים ואיך הגומל? מה קרה? אלא התכוון הרב שנכנס קצת לפנים המים, והאם קורה פתאום יש איזה צונמי, יש איזה גלים גבוהים יש, ויכול חשוב להפיל אותו. לא קרה מקרים כאלו, אנשים ישבו קצת קרוב לזה ובאו לידי סכנה. זה הרב התכוון, שזה נקרא יורדי הים, באים לידי סכנה ומברכים לקראת הגומל. אבל לא כל אחד שהלך לצד שחשת הרגליים שלו בנהר או בים, כבר צריך לברך לקראת הגומל. הרב לא התכוון לזה. הרב התכוון שבא קצת חס בפנים, יכל לבוא לזה אפשרות שהיא לידי סכנה. יש פתאום איזה מקום שיש איזה בור, פתאום, איך זה נקרא, נכנס שכין בורות ומחס בפנים, או פתאום איזה מעבולת בא, יכול לסחוף אותו גם כן. הבא לידי סכנה, זה נקרא יורדי הים, מברך בקעת הגומל. האדם עצמו ניצל, הוא היה יורדי הים, הוא נסע, הוא היה חולה. מה יהיה שומע כעונה? מה יעזור שומע כעונה? לכן אומר הרבה כבגר, יש לדון בזה, וכן בזה מועיל שומע כעונה. אבל הטור לא כותב ככה. הטור בסמאי רשותת כותב שיש שומע כעונה גם בברכת הגומל. ותוסף כותב ברשותת. מה שכתב רבנו, זה הטור, שברך אחד והשני יצא דוחמה ויענה אמן, כך כותב הטור, שיענה אמן אחרי ברכתו, אתיה כמאן דאמר מצוות צריכות כוונה. מי שאומר צריכות כוונה, אני צריך לכוון עליך, אתה צריך לכוון עליי. אבל למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, אז בגמרא מחלוקת, ראשונים מחלוקת, מי שאומר ככה שלא צריך כוונה, אפילו אם לא כיוון עליו. ברכתי הגומל בבית כנסת, כל הציבור כולו, מי שהיה חוץ לעיים, מי שהיה חולה, כל אלו, יצאו את החובה של ברכת הגומל. וההלכה נפסקה, שמצוות צריכות כוונה, ופירשתי לעיל בסימן סמך, שמצוות צריכות כוונה, לכן צריך לכוון עליו, צריך שיכוון עליי. מרן מביא את הדבר, הדין הזה, שתי מקומות, ברש י' ג' מלכות ברכות, שכל הברכות כולם, העץ, שהכל, נפשות, אשר יצא, כל הברכות כולם, אני מברך, חברי שומע, הוא מתכוון לצאת, אני מתכוון להוציאו, וענה אמן, יצא את החובה. מביא את זה עוד הפעם בסימן רש י' ת', מרן בשולחן ערוך. גם שם הוא מביא את זה, שמדם שומע ברכת הגומל מחברו, יצא את החובה. משמע, הוא מתכוון עליי, ואני התכוונתי עליו. אם לא התכוונתי עליו, או לא התכוון עליי, אחד מהם לא התכוון אחד על השני, לא יצא את החובה. ואז מה? צריך עוד פעם שהוא יעלה לספר תורה, או יעמוד ליד הבן עולה לעולה, ויברך ברכת הגומל. ככה משמע. בא איך השולחן רבי יצחק טייב, היה גאון עצום מגדולי רבני טוניס, הוא בא ומעיר בצדק לכאורה. למה מרן לא חושש פה למאן דאמר שאומר, מצוות אין צריכות כוונה? לפי מי שאומר מצוות אין צריכות כוונה. אני ברכתי הגומל, כל הציבור שמע, מה אכפת לי, כיוון עליה, לא כיוון עליה, אני כיוונתי עליו, יצא את החובה, מצוות אין צריכות כוונה. תחוש למאן דאמר הזה. הנה, תדע, מרן חושש למאן דאמר הזה. איפה? בהלכות ספירת העומר. מי ששאל אותו חברו, כמה היום לעומר? לא יגיד לו היום כך וכך לעומר, 38, עם הפרש וספר. לא יגיד לו כך. כי אם יגיד לו כך, לא יוכל לספור יותר עם ברכה. גמרנו כבר. כותב רבי דוד אבו דרם, על פי דברי הרמב״ם. הוא כותב שברכות אין מעכבות את המצוות. אם אדם ספר את העומר בלי ברכה, קדם וספר את העומר, די, עשית המצווה של הברכה של היום, מחר, מלא אני אספור של מחורת. אבל אותו הלילה כבר לא יכול לספור, כבר ספר את העומר. ברכות לא מעכבות את המצוות. אם יגיד לחברו, היום 18 לעומר, היום 38 לעומר, יגיד לו כך, גם הוא ספר את העומר. לכן לא יגיד לו, יגיד לו אתמול היה כך. אם זה 5 ימים לעומר, יעשה לו כך, זה נגד העין הרע. 5 ימים לעומר, יעשה לו כך ביד, יבין שהיום זה 5 לעומר. אבל לא יגיד לו כמה לעומר. מקשים כל נושא כלים של הטז, נגד אברהם, נושא כלים של השולחן ערוך, מקשים. סתירה במרן. מרן כותב בסימן סמיך, יש אומרים, מצוות אין צריכות כוונה. ויש אומרים, מצוות צריכות כוונה. וכן הלכה. מרן הביא, יש ויש. כמינן בכל דוכתה, בכל מקום, יש ויש, הלכה כויש. כאן מרן לא הסתפק בכלל הרגיל, הוא כתב, יש ויש, גמרנו. וכן הלכה. כמו אדם עושה שולחן, לוקח אחר כך מסמירים, נותן עוד מכה פטיש. מרן רצה לחזק את זה. וכן הלכה. הלכה שמצוות צריכות כוונה. מה צריך לכוון את זה? כי המרן פסק, מצוות צריכות כוונה. אז למה מי שאל אותו חברו כמה לא אומר היום, לא יגיד לו? למה? אבל הוא עושה לו טובה, הוא לא אומר לו, כמו שאל אותו, מה שעה? הוא אומר לו, מה שעה? גם פה, הוא אומר לו, כך ייקח לא אומר. הוא התכוון לספור את העומר? לא התכוון. מה מרן אומר? אם הוא יענה לו כמה לא אומר, אותו לא יוכל לספור. למה הוא יוכל לספור? הרי כמה אלה, מצוות צריכות כוונה, אבל לא כיוונתי הרי. קושה חזקה. זה סתירה במרן. זה סימן סמך, זה סימן תפתת, סעיף דלת. ככה מקשים כל האחרונים. יש כמה תירוצים על זה. אחד התירוצים, שומר מגן אברהם, מתרץ מגן אברהם, מרן חושש לדעה החולקת. נכון, מרן פסק מצוות צריכות כוונה. למי שומר מצוות אין צריכות כוונה. שאל אותו חברו, כמה לא אומר היום? אמר לו, די, יצא ידו חובה. לפי ההלכה הוא לא יצא ידו חובה. אבל המנדה אמר הזה יצא ידו חובה. אם הוא יחזור לברך, יהיה בחיים מטלה למנדה אמר הזה. מרן חושש לברכה למטלה לסבל, ולכן מרן אמר, אל תענה לו. יש מי שאומר שמצוות רבנן, מצוות אין צריכות כוונה. כך כתוב בפרי חדש. בזה אם יישב את הסתירה ממרן. אבל דוחו את דבריו, הוא עצמו, הוא לא סובר ככה בעצמו, הוא אומר את זה מדעת מרן. הוא לא סובר כך. הרדב"ז כותב כך, שמצוות רבנן, מצוות אין צריכות כוונה. אבל יש כמה הוכחות, שאפילו מצוות רבנן, מצוות צריכות כוונה. הנה הראיה, בקעת הגומל. מה זה דרבנן, בקעת הגומל. או כל הבחות, כל הבחות כולם, שהכל, העץ, כולם דרבנן. מרן כותב ברשות ג' ברכתי את הברכה, מתכוון להוציא את החובת חברים, חברי יוצא עליי, מכוון עליי, אני מוציא אותו את החובה. שם הכוונה, אם מצוות צריכות כוונה. מה אתה רואה שגם בדבר דרבנן, מצוות צריכות כוונה. תירוץ של הפרי חדש, הוא דחו אותו. מה שתמיד תופסים את התירוץ, שמרן חושש לסברה שאומרת, מצוות אין צריכות כוונה. אז לפי זה כולם שואלים, קושיה חזקה. למה ברכת הגומל מרן לא חושש? מרן אומר, כיוונתי עליך, אתה כיוונת עליי בגומל, יצאתי ידי חובה. לא כיוונתי עליך, או אתה לא כיוונת עליי, לא יצא. ואז מה? סוף, אחר כך מברך ברכת הגומל בעצמו. למה? למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, הוא יצא כבר ידי חובה של הגומל. למה יברך בעצמו? מרן צריך לחוש, כמו שהוא חשש בספירת העומר, לא דבר גם פה, צריך לחוש. זו קושיה חזקה על מרן השולחן ערוך. לא ראיתי שמקשה את הקושיה הזו. זה בעיקר תוסף, מקשה את הקושיה הזו. מפפל בקושיה. זאת אומרת, זה סתירה במרן, לא מובן הדבר הזה. מה שצריך לכאורה להגיד, איך השולחן הוא רוצה לחלק, אופק כללי, הוא אומר, יש לחלק בין מצוות צריכות כוונה לבין שומע כעונה. שומע כעונה, שאני מכוון עליך, אתה מכוון עליי, זה לא קשור מצוות צריכות כוונה. איך אני, איך יהיה חיבור בינינו? איך אתה מתחבר אליי, יוצא דוחה ושומע ממני? איך? על ידי שאני מכוון עליך, אתה מכוון עליי. לא צריכות כוונה, זה משהו אחר לגמרי. אני לוקח לולב לשם מצווה, מניח תפילין, תטף ותפסיד לשם מצווה, אוכל כזית בליל שבת לשם מצווה. זה הפירוש, זה לא קשור לזה, שומע כעונה, ככה הוא מחלק. אבל קודם כל, בגמרא משמע לא כך. ראש השנה, כ"ח, כ"ט, אמר לרבי זרע, כפשט עמוד א', אמר לרבי זרע לשמי, יכווין ותקע לי, תכוון ותקע לי.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מיד אחרי החדשות, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אבל כבד